היי חברים יקרים, ברוכים הבאים לפודקאסט יש על מי לבנות, המקום שבו תקבלו תשובות לשאלות נפוצות בקרב בוני בית פרטי בישראל. אשתף אתכם בניסיוני ודעתי וניכנס לעובי הקורה בכל הקשור לנושא הבנייה. ברוכים הבאים, האזנה נעימה. מזל טוב, קיבלתם היתר, יש לכם סט תוכנית עבודה מאדריכל, יאללה, בוא נעלה לשטח, נתחיל לבנות. רגע. אבל באיזה צורה אתם בונים עכשיו? מביאים קבלן מפתח או מפקח בנייה? אולי בכלל תבנו לבד? איזו שיטה הכי מתאימה לכם? פתיח קצר ומתחילים. אז מי שעדיין לא מכיר, שמי יוחאי נמר, אני מתכנן בתי חלומות אדריכליים, כולל ליווי משלב בחירת המגרש ועד הכניסה לבית. תוכלו למצוא אותי בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב, בספוטיפיי, ולהתרשם מעבודותיי באתר האינטרנט שלי, namerarc.com. לבניית בית יש כמה אפשרויות ביצוע. קבלן מפתח, מפקח בנייה עם פיצול קבלני משנה, וחלופה שלישית ואחרונה זה ניהול בנייה עצמי, כלומר אתם המפקחים. בפרק זה אני אשפוך אור על כל חלופת ביצוע כך שתוכלו לבדוק איזו דרך הכי מתאימה לכם. אז נתחיל בחלופה הראשונה, קבלן מפתח. קבלן מפתח אחראי על ביצוע עבודת הבנייה מתחילתה ועד סופה, ועד למסירת המפתח ללקוח, ומכאן מגיע השם. קבלן המפתח אחראי על כל צוות קבלני המשנה אשר לוקחים חלק בבנייה, כגון נגר, רצף, צבאי, חשמלאי ועוד. הקבלן יקבל את תוכניות העבודה ויהיה אמון על ביצוע העבודות ממש משלב הכנת המגרש לבנייה. שזה כולל מדידת השטח, עבודות הריסה ופינוי, מילוי או פינוי אפר, כולל הבאת כלים כבדים. בנוסף הוא יהיה אחראי על הספקת מים וחשמל רציף לאתר הבנייה, וגם ביצוע גידור ושילוט. הוא גם יביא מנהל עבודה מטעמו אשר יפקח על איכות העבודה ועמידה בלוחות הזמנים. הוא יעבוד בשיתוף פעולה עם המהנדס והאדריכל ויזמן אותם לפיקוח עליון מקצועי על העבודות. קבלן המפתח יספק את כל החומרים הדרושים לביצוע עבודות, לרבות כלים סניטריים, ריצוף וחומרים אחרים הנדרשים לבנייה ובאמצעות מגעים עם ספקים בכל תחום. קבלן המפתח יספק פתרון לכל בעיה אשר תופיע במהלך הבנייה, ובשיתוף פעולה מלא עם האדריכל וייתן מענה על כל שאלה אשר תהיה. אז מה היתרון בקבלן מפתח? אתם מקבלים בנייה רצופה. קבלן מפתח מקצועי ובעל ניסיון מוודא תיאום בין כל קבלני המשנה, מההתחלה ועד סיום עבודתם. בצורה זו, קבלן המפתח דואג לעבודה רציפה וחסרת הקלות, או עיכובים, וחוסך מכם את כאב הראש של תיאום וסידור העבודה של כל הקבלנים השונים. יתרון נוסף זה שהקבלן מפתח דואג להספקת הציוד באתר לכל חומרי הבנייה הנחוצים, כגון מלט, צבע, בלוקים וכדומה. הוא עשוי לרכוש את הציוד באופן אישי או בעזרת קבלני המשנה האחרים, אך האחריות הקנייה היא שלו ורק שלו ולא שלכם. אז זה וואחד יתרון, כן? הוא מספק את הכל, לא צריך לשבור את הראש, הוא פשוט מקצר את התהליך. עכשיו, יש יתרון נוסף לעבוד עם קבלן מפתח, וזה בעצם נושא האחריות. הקבלן הזה הוא נושא אחריות מלאה על כל תהליך הבנייה, לטוב ולרע. זאת אומרת, במידה ויש עיכוב בלוח הזמנים או בעיה כלשהי, אין צורך לעבור בין כל קבלני המשנה הפועלים בשטח, אלא לגשת אל אדם אחד בלבד, שזהו, נכון מאוד, קבלן המפתח. ומה החסרונות, אתם שואלים? כעיקרון יש חסרונות, כן? חיסרון הכי בולט לדעתי זה שאינכם שולטים בבחירת החומרים ובאנשי המקצוע. קבלן המפתח בוחר את הצוות הבנייה, החומרים והציוד. הפרויקט מתנהל בצורה שקבלן המפתח מכתיב ועלולה להיווצר תלות מסוימת בקבלן המפתח. כל ההחלטות החשובות עוברות ראשית אצלו. לכן חובה לבחור בקבלן אמין ומקצועי אשר בוחר לעבוד עם קבלני משנה מקצועיים וחומרים וציוד ברמה איכותית, ולא את הזול ביותר בשוק. לרוב כשצצה איזה דילמה כלשהי, הקבלן יבחר בפתרון שיעלה לו הכי זול, ולא תמיד בפתרון שיהיה הכי טוב לכם. ולכן, חשוב מאוד לקבל מהאדריכל תוכניות מפורטות ככל האפשר כדי למזער מצבי דילמה. חיסרון נוסף זה שאין באמת מי שבודק את טיב העבודות. כן? מה שנקרא, החתול שומר על השמנת. קבלן המפתח מפקח על עצמו, ואין לכם כל דרך לדעת אם הדברים בוצעו כמו שצריך. חיסרון נוסף ואחרון, זה ששכירת שירותיו של קבלן מפתח כרוכה בתוספת תשלום אשר מעלה את תקציב הבנייה בערך ב-20% בערך, 20-25%. זה מאוד תלוי בפרויקט. תוספת התשלום נובעת מכך שהקבלן גוזר רווח מכל איש מקצוע שהוא מביא לפרויקט שלכם. ומכאן הרווח שהקבלן המפתח גובה על שירותיו. בעצם הוא גובה מהתיווך. הוא מתווך בין כל אנשי מקצוע ופשוט לוקח אחריות על כולם. משם הוא מרוויח את הכסף. במידה ובחרתם קבלן מפתח איכותי, סכום זה עשוי להתגמד לעומת הסכום שאתם עלולים להוציא על תקלות ובעיות שונות. אז עכשיו נדבר על החלופה השנייה. מה האלטרנטיבה השנייה? מפקח בנייה ופיצול קבלני משנה. מפקח בנייה הוא בעצם איש מקצוע שתפקידו לפקח על עבודות הבנייה בפרויקט והתאמת העבודות לתכניות הדריכליות. פיקוח על כך שהעבודות מבוצעות בצורה מקצועית, שלא מעגלים פינות, שלא משתמשים בחומרי גלם זולים, שלא מבצעים עבודות בצורה שרירותית רק בשביל לחסוך בעלויות לאותם מבצעים. מעבר לכך, מפקח בנייה מוודא שהבנייה מבוצעת על פי כל הכללים ההנדסיים המחייבים, וכמובן גם על פי התוכנית האדריכלית של האדריכל, וכן בהתאם להיתר בנייה שקיבלתם. ובנוסף, הוא מוודא התאמת לוחות זמנים בין כל אנשי מקצוע. מפקח הבנייה הוא איש מטעמכם, כך שהוא שומר על האינטרסים שלכם, בדומה לאדריכל. ולכן חשוב שתבחרו מפקח בנייה מקצועי שמבצע את תפקידו בצורה רצינית ויסודית. בעבודה עם מפקח בנייה אתם אלו שמביאים את כל אנשי מקצוע הדרושים לביצוע עבודות, ומפקח בנייה מפקח אחריהם. הוא מוודא את טיב העבודות והתאמתן לתוכניות האדריכל. מפקח הבנייה הוא איש המקצוע שאמור לייצג את האינטרסים שלכם. אל מול אנשי מקצוע אחרים, אפשר בהחלט להניח שאם מדובר במפקח בנייה מקצועי, אז תקבלו את בית החלומות שלכם בדיוק כמו שרציתם ובדיוק ובהתאם לפרטים שהאדריכל תכנן. אז כמה עולה שירות פיקוח בנייה? המחיר יכול להשתנות מאוד בהתאם להיקף והמעורבות של המפקח בנייה, רמת הרצינות שלו וכמובן היקף הפרויקט ורמת המורכבות שלו, כן? אז מפקח בנייה טוב ומקצועי ידרוש בדרך כלל סכומים ברף הבינוני עד גבוה, בערך של השוק. וכדי להבין מה הרף הזה, יהיה לכם לבצע השוואת מחירים בין כמה וכמה מפקחים. שימו לב שיכולים להיות גם פערי מחירים משמעותיים בין מפקח בנייה עצמאי ולבין חברה המספקת שירותי פיקוח בנייה. עלות המפקח יכולה להשתנות ממקרה למקרה, אבל בכל מקרה אתם לא רוצים לבחור דווקא את הזול ביותר. אז בואו נדבר רגע על יתרונות של עבודה עם מפקח בנייה. יתרון ראשון זה שיש לכם איש מטעמכם. בשונה מהבאת קבלן מפתח, אתם יכולים להיות רגועים שיש איש מטעמכם באתר. יש בן אדם שנמצא באתר והוא מטעמכם, והוא בודק את טיב העבודות. אין לו ניגוד עניינים עם שום איש מקצוע אחר בתהליך, בדיוק כמו האדריכל שלא תלוי באף אחד אחר. אם יש איזושהי בעיה, מפקח הבנייה יעמוד לצדכם ויפעיל לחץ על אנשי המקצוע כשהדבר יידרש, אם וכאשר זה יידרש. לא תצטרכו להילחם מולם לבד, אם או כשתהיה בעיה. יתרון נוסף הוא שאתם בוחרים את אנשי המקצוע והספקים. בשונה מעבודה עם קבלן מפתח אשר בוחר לעצמו אילו אנשי מקצוע יבצעו את העבודות ואילו ספקים יספקו את החומרים, כאן אתם יכולים לבחור את אנשי המקצוע בעצמכם ולהבטיח עד כמה שניתן שאלו יהיו אנשי מקצוע טובים וגם בטווח המחירים הנכון לכם. יתרון בולט נוסף הוא התקשרות מאוד מאוד טובה מול האדריכל. אדריכלים אוהבים לעבוד מול מפקח בנייה מכיוון שזהו אדם שהאדריכל יודע שהוא בדיוק כמוהו, חושב על האינטרס של הלקוח, ויש סבירות גדולה יותר שעבודות יבוצעו כפי שאדריכל רצה, ולפי הפרט המדויק שביקש. אוקיי, אז מה החסרונות? חיסרון ראשון הוא שהמחיר הוא משמעותית יותר גבוה מאשר לא לעבוד עם מפקח בנייה. כלומר, יותר יקר מלפקח בעצמכם. אם יש לכם את ההכשרה, הניסיון והיכולת כמובן, מה שלרוב האנשים אין. חיסרון נוסף זה התיקונים במקרה של טעויות. לעתים קורה שיש טעויות בתהליכי ביצוע העבודות, ויש להוסיף פרט או לשנות פרט כלשהו, והדבר מצריך הזמנת איש מקצוע נוסף לביצוע העבודות. הדבר גורם לעלויות נוספות, הרי יש לשלם לאיש מקצוע עבור העבודה הנוספת. בשונה מקבלן מפתח אשר בסיטואציה זו לוקח על עצמו את תיקון הפרט, וזאת מכיוון שהוא הגוף המבצע והמפקח, וזה רק אם הצלחתם לעלות על הטעות שלו. לרוב קבלני מפתח לא יקפצו להתריע על טעות שתעלה להם כסף, נכון? אוקיי, חלופה שלישית והאחרונה, ניהול בנייה עצמי, כלומר אתם המפקחים. זה אומר שאתם לוקחים על עצמכם את כל תהליך הפיקוח. אתם אלו שמביאים את אנשי המקצוע, כולל קבלן שלד ופיתוח. אתם אלו שתזמנו את אנשי המקצוע לפי תחומם ובשלב המתאים. אדם שבוחר בחלופה ביצוע זו, הוא אדם שחייב שיהיה לו הניסיון והבנה עמוקה של תהליך הבנייה, מי מגיע ומתי. תהליך הבנייה אינו תהליך ליניארי בשלמותו, אלא יש שלבי ביצוע שחופפים, כך שיש המון מקום לטעויות שבסוף עלולות להגיע לסכומים גדולים. וממצב שרציתם לחסוך, יצא ששילמתם ביוקר. אני רוצה להוסיף עוד איזה מילה או שתיים על הסוגיה הזאת, שנקראת תהליך הבנייה. תהליך הבנייה הוא באמת לא ליניארי, וצריך לדעת איך ומתי להביא, כמו שאמרתי קודם. אבל אני רוצה סתם לתת לכם דוגמה. יכולה להיות סיטואציה שכל האנשי מקצוע יהיו טובים, ועדיין העבודה לא תצא טוב, והאיכות לא תצא טוב, בגלל שאתם לא ידעתם לתזמן את האנשי מקצוע בשלבים הנכונים. למשל, בכל נושא האיתום, בכל פרט אלומיניום טוב ואיכותי, יש פרט איתום, אוקיי? יש המון שיטות לאטום את הפרטי האלומיניום, והאדריכל יכול לסמן, נגיד אני יכול עכשיו לסמן בדיוק איך אני רוצה שזה יהיה, אבל האנשי מקצוע לא ידעו מתי הם צריכים להגיע ולעשות מתי, אוקיי? יכול להיות שיש איזה משהו בנוי על משהו, ויש איזה פרופיל, ועליו יש איתום, ואחר כך יש איזה הכנה, ואז על זה יש עוד איזשהו איתום. אז האיש איתום צריך נגיד להגיע פעמיים, אוקיי? כל מיני סיטואציות כאלו. או שהאיש איתום עושה איזשהו פרט, נגיד כשעושים איתום למרפסות, ואז עובדים על המרפסת, אז יש איזושהי שכבת הגנה שצריך לעשות, וצריך לדעת מתי לעשות אותה, כי אם לא, אז אתה פוצע את האיתום, ועכשיו נפצע האיתום של המרפסת, אז אתה צריך עוד פעם לזמן, אוקיי? צריכים עוד פעם לזמן את האיש איתום, ואז עוד פעם הוא מגיע, הוא אומר, תשמע, אני כבר עשיתי את האיתום, זה שהם הרסו את זה, ועכשיו צריך לעשות שוב, אני לא אשם, אז ואתי צריכו לשלם שוב. על כל הנושא הזה של איתום, ואיתום טוב פשוט מפרקים ועושים מחדש, לא כדאי לתקן איתומים. תיקון של איתום זה, ועוד בבית חדש, זה צרה צרורה. סתם דוגמה, עוד דוגמה נוספת, הגיע בטון, הזמנתם בטון, כמו שצריך, הגיעה המסעית של הבטון, ואז הגיעה סיטואציה שאותו מבצע רצה להוסיף קצת מים לבלילה של הבטון, כדי ש... עוד כשזה במסעית, הוא שופך עוד קצת מים, כדי שהבטון יהיה יותר דליל, ואז יהיה לו יותר נוח, לבטון להתפלס. אבל מה שאתם לא יודעים, זה שברגע שמשנים את האיזון של הבטון, אז הבטון הופך להיות פחות חזק. ומתי יודעים אם הבטון חזק או לא? בבדיקות, כשלוקחים את ה... יש את המעבדת בטונים שבאה ולוקחת דגימה מכל בית, אז הם בודקים את זה אחרי 7 ימים, אחרי 28 יום ואחרי חודש ומשהו. ובתופס 4, כשאתם תגיעו לשלב של אישור תופס 4, אתם תצטרכו להראות את הממצאים מהבדיקת מעבדה. ובגלל שהוסיפו מים, אז הבטון כנראה לא יהיה מספיק חזק וזה לא יעמוד בתקן. ואז איך פותרים את זה? מה, נהרוס עכשיו את כל המבנה? אז אני רק אגיד לכם שיש כל מיני סיטואציות שכן, אפשר להתגבר על זה מבלי להרוס את המבנה. אבל זה הופך את כל הסיפור הזה להרבה יותר מבולגן ובעייתי, ואתם לא רוצים להיכנס לסיטואציה הזאת. עכשיו, זה רק סיטואציה אחת. יש עוד סיטואציות. הבן אדם, אותו בן אדם שיצק את הרצפה, אוקיי? עוד דוגמה. יצק את הרצפה, לא הוסיף מים, עשה כמו שצריך. אבל כשהוא שפך מהמסעית, מהצינור, מהמשאבה של היציקת בטון, אוקיי? אז הם שפכו את זה מגובה עולה על 1.5 מטר, ואז נוצר סגרגציה. עכשיו אני, במילה או שתיים, רק אגיד מה זה סגרגציה. מי שמטייל הרבה באתרי בנייה, לעתים נתקל בסיטואציה הזאת שרואים קיר, ופתאום יש קן כזה של אבנים, שכאילו אין עליהם בטון. ממש כאילו לפעמים אפשר ממש לשלוף אותם החוצה, ולפעמים הם תפוסים בבטון ואי אפשר להוציא. אבל זה נראה לא טוב, זה עושה עבודה יותר קשה לטייח, וגם הקיר הוא הרבה פחות טוב. זה ביצוע עבודה פשוט לא טובה. במקרים קיצוניים זה אפילו מחליש את הקיר. אז צריך לדעת איך לצקת נכון, צריך לוודא שזה בגובה נכון. עכשיו, מי יודע איך לוודא את הדברים האלו? זה דברים של ביצוע. מי שיודע איך לוודא את הדברים האלו זה אנשים, אנשי שטח. מפקח בנייה למשל, אוקיי? אז רק זרקתי עכשיו סתם כמה דוגמאות על בטון ואיתום, אבל יש כל כך הרבה דברים, באמת כל כך הרבה פרטים, שהם פשוט, לפעמים זה יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים של נזק, כדי לתקן טעויות, ואפילו יותר. זה מאוד תלוי איזה בית ובאיזה סטנדרט. אז אני רק יוסיף עוד איזה מילה או שתיים, כי בכל זאת אני רוצה לעזור לכם לבדוק את ההתאמה לכם, אז אני אסכם את זה בצורה כזאת, אוקיי? אם נגיד, אם הפרויקט שלכם הוא בית מאוד 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 פשוט, כלומר בית שאין לו איזה אלמנטים מיוחדים, אין איזה משהו שהוא מגניב או איזה פרט כזה מורכב, אז והוא ממש פשוט, הוא נראה כמו הבתים שהיו עושים לפני 20 שנה, 30 שנה, ואותו עיקרון, ואין שם איזה, באמת, הכי פשוט שיש, אז יכול להיות שעדיף לכם קבלן מפתח, על אף שכביכול קבלן מפתח זה לא באמת משהו זול, כן? אבל הוא יכול להיות זול, כי, כי מה שיקרה זה בגלל שהבית שלכם יהיה כל כך כל כך פשוט, כן? זה גם בא לידי ביטוי בתכנון ובחוויה, כן? זה לא שאפשר לעשות בית מאוד חווייתי בבית מאוד פשוט. אפשר לעשות, כאילו יש איזשהו טולרנס שצריך לשמור עליו, יש איזה טווח. אוקיי, בין הפשטות לבין החוויית שימוש שלו והעיצוב. אבל ככל שתעשו אותו יותר פשוט, ככה יותר זול. עכשיו, למה אני אומר שיכול להיות שזה יותר זול? כי הרבה פעמים קבלנים התחילו להילחם עליכם, במקום שתלחמו עליהם. כי הם אומרים לעצמם, וואו, יש לי פה פרויקט ממש פשוט לביצוע, אני אוכל את זה בשינה, אני כאילו עם יד אחת קשורה, אני יודע איך לבצע את זה. אוקיי, ממש ממש קל לי, ואני יודע שזה ירוץ מהר, וזה פרויקט שיתחיל מהר, ייגמר מהר. ואז אומרים לעצמם, אוקיי, אז עדיף לתת קצת מחיר, אולי טיפה יותר זול, כדי לבלוט על ידי מקבלנים אחרים, ושהוא ייקח אותי. אוקיי? מה קבלנים הכי פחות אוהבים? עבודות מסובכות. הם לא אוהבים עבודה מסובכת, הם לא אוהבים פרטים מסובכים, כל מה שיפה, כל מה שמגניב, הם רוצים כמה שיותר פשוט. בסוף זה פרנסה, זה עסק, והם חושבים על כמה שיהיה להם יותר רווח. אוקיי? הם עכשיו נתנו הצעת מחיר, שהיא בעצם לוקחים עליהם סיכון, הם לוקחים סיכון על הצעת מחיר הזאת, הקבלני מפתח, כי יכול להיות שהם טעו בהערכה של העלויות, והם יצטרכו לספוג את זה, כי הם התחייבו ל-X מחיר, וזהו, נקודה. לא זזים משם. אז הם, השאיפה שלהם לקחת דברים פשוטים, היא גדולה יותר. אתם תראו גם שהרבה פעמים קבלני מפתח מנסים לבטל כל מיני פרטים של הדריכה, להגיד, לא, בשביל מה אתה צריך את זה? זה הרבה כסף, זה עושה לך בעיות, יהיה לך ככה, מתחיל קצת להפחיד ופה ושם, כי הם פשוט לא רוצים להתעסק עם זה, הם רוצים שזה ירוץ מהר. להתחיל את העבודה, לסיים את העבודה, לקחת את הכסף, ביי. אוקיי? וזה גם עושה להם חיים קלים יותר, כן? הם גם ברגע שהפרט הוא פשוט, וזה משהו שהם עשו אותו מיליון פעם, הם כנראה גם יעשו אותו ממש טוב. אז זה מהבחינה הזאת, אוקיי? שאם הבית שלכם מאוד מאוד פשוט, מאוד פשוט, דגש על מאוד פשוט, עדיף ללכת על קבלן מפתח. אם הבית שלכם יש בו כל מיני פרטים מעניינים, יש כל מיני, לא יודע, אלומיניום מאוד מאוד גבוה, או ביצוע של כל מיני אלמנטים מסוימים שכבר אדם אחד לא יכול לעשות, זה בעצם צוות, נגיד סתם, ריצוף, עד 60 על 60, אדם אחד יכול לעשות את זה. ברגע שהריצוף הוא, הריחים של הריצוף הוא גדול יותר, זה כבר שני אנשים, אוקיי? שאני לא אדבר על הריצופים שמה שהולכים היום, זה ה-120 על 120, שזה הפך להיות מאוד נפוץ, וכבר גם לא כל כך יקר כמו פעם, אבל מבחינת הביצוע שלו, כן, זה יותר יקר, משמעותית, כי זה כבר לא רצף שבא, זה כבר רצף ועוד עוד מסייעים שהוא צריך לממן אותם. אז סתם נתתי דוגמה על הריצוף, אבל הרעיון הוא זה, אם אין לכם איזה פרגולה מרחפת שיוצאת מתוך התקרת בטון, או איזה שהם אלמנטים שהם, שהדיוק והנגיעה היא במקום, אז אם יש לכם כל מיני פרטים מיוחדים, אז רצוי לקחת מפקח בנייה. בוודאי ש... בטח, מפקח בנייה שפקח ויהיה מה שנקרא בצד שלכם, ויוודא שהדברים נעשים כמו שצריך. הוא גם יעשה את התיווך בין האדריכל לביצוע בעצם. ברגע שאני מוציא איזשהו פרט, אז קודם כל אני דואג שהמפקח יבין את זה כמו שצריך, והמפקח יודע להעביר את זה לאנשי מקצוע ומדבר גם בשפתם. והוא גם מבין תהליכים, הוא יודע להגיד מתי כדאי לעשות את הדבר, אוקיי? אולי לחלק את זה לכמה, אולי לעשות חלק ואז לחזור, לעשות אותו בהמשך, למשל כמו שעושים למשל פאנלים, הטיח, עבודות טיח, עושים פעמיים עבודות טיח, יש עד גובה של בערך 40 סנטימטר מהפאנלים, ואז אחר כך עושים השלמות, יש כל מיני סיטואציות, אוקיי? אני לא רוצה לחפור יותר מדי, אבל זה הרעיון. אני לא אמליץ על החלופה השלישית, על אף ש... שוב, הדרך היחידה שאני אהיה בסדר עם החלופה השלישית, שזה בעצם לעשות בעצמכם, אתם מביאים את האנשים מקצוע, אתם מפקחים, אתם עושים הכל, זה אך ורק אם יש לכם אחד ניסיון בזה, אם אתם איכשהו מהתחום. אני יכול להגיד לכם שבמשרד, לפני הרבה שנים, שעבדתי באיזשהו משרד, אז היה לנו לקוח שבנה לעצמו את הבית, אבל זה בן אדם שהוא היה קבלן בבנייה קלה בארצות הברית. אוקיי? הוא היה בונה לאנשים בתים, הוא עשה את זה, מזה הוא התפרנס במשך עשור. אז כשהוא עלה לארץ, אז הוא החליט שהוא בונה בית מעץ בעצמו. הוא היה לו את הכלים, היה לו את היכולות. וגם אם הוא לא היה בונה בעצמו, אם הוא נגיד הוא מפקח בנייה שם, אז הוא עדיין יכל לעשות את זה, כי הוא ידע מה הוא צריך לבדוק. אני לא חושב שזה יהיה חכם לבנות בית ללא מפקח בנייה. תזכרו שהתקופה הזאת שהיו בונים, שזה היה נפוץ פעם, נגיד לבנות ללא מפקח, גם הבתים הם מאוד מאוד פשוטים. לא היה את כל הטכנולוגיה וכל הדברים שיש היום. היום בונים בתים בסטנדרט גבוה. אני יודע שאני בונה. כשאני מתכנן בתים, לקוחות שלי, הדרישה היא, אצלי, זה, הדרישה שלהם, ממני, זה שהבתים, הם יהיו חכמים, שיהיה להם מלא מערכות, וזה כבר לא רק קירות, בלוקים וגג שטוח או רעפים. זה כבר הרבה, הרבה, הרבה יותר מזה. ויש המון, יש המון דגש עכשיו על, על הפרט, אוקיי? אז זהו להיום. אז אם יש לכם שאלות, כמובן אתם מוזמנים לכתוב לי ואני אעזור לכם בשמחה. אז עד לפעם הבאה. ביי. זהו זה חברים. אני מזמין אתכם לכתוב בתגובות מה אתם חושבים על הנושא שעסקתי בו היום. ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, תנו לייק. זה מאוד יעזור לי. ואם אתם חדשים כאן, אז אני מזמין אתכם להירשם לערוץ ותצטרפו לקהילת העוקבים שמאזינים לי יום יום. נתראה בפרקים הבאים, ביי!